אפליקציות הזיה, וואטסאפ ופייסבוק כסמים משנה תודעה.
אפליקציות כהזיה.
כן.
מה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר שאני אישית כחוקר, חוקר גם את הנושא של
טכנולוגיה, וגם את הנושא של חומרים משנה תודעה. וגם את הממשק בין שני הדברים האלה. כרגע אני עובד על איזה מאמר שעוסק ב... התמכרות לסמארטפונים, ובכל הקונספט של סמארטפונים כסמים, התמכרות לסמארטפונים בהשוואה להתמכרות לסמים, דברים מהסוג הזה.
הדובר פה הוא דוקטור עידו הרטוגזון, חוקר פסיכדליה.
נכון.
אנחנו באמת שומעים הרבה טענות על התמכרות. עכשיו, הטענות האלה הן בדרך כלל לא משתמשות במילה התמכרות במובן הקליני שלה, אלא משהו שאתה עושה הרבה, כן. ושבא על חשבון דברים אחרים. אתה מדבר על התמכרות של ממש.
אני מאמין, והדברים האלה מגובים במחקר, שההבחנה הזו בהתמכרות, בין אם זה לסמים, לבין אם התנהגויות, היא הבחנה שהולכת ומתשתשת בעשורים האחרונים, גם במחקר, ההבחנה בין התמכרות לסמים, לבין התמכרות לשופינג, להימורים, לסקס, לפורנו וכו'.
זאת אומרת, מה שמפעיל לך את המוח?
בדיוק, במוח זה נראה אותו דבר, בדיוק. זה אותם קולטנים שמפרישים ומופעלים, אז המוח המחור נראה אותו דבר בכל המקרים, כשאפשר להגיד שבהקשר של סמים משני תודעה דיגיטליים, הדברים האלה הרבה יותר אינטנסיביים, מפני שאנחנו צורכים אותם הרבה פעמים, כמה פעמים בשעה, פעמים רבות בשעה אפילו, והם הסמים הנפוצים ביותר בהיסטוריה של התרבות שלנו, כלומר הם סמים שגם עם אחוז ההתמכרות הגבוה ביותר, גם בין האנשים שינסו הרואין פעם אחת, 10% או 15% ימשיכו עם זה, התמכרו, כלומר, ועם החומרים האלה, עם פלאפונים ולמיניהם, כן, האחוזים הם מעבר ל-50% בהרבה.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן, מופק על ידי פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
אני רוצה לקפוץ לעתיד לרגע. אנחנו נמצאים היום עם מכשירים שהם עדיין חיצוניים לגוף שלנו, למרות שהם קרובים אליו. ואנחנו רואים לאורך השנים איך אנחנו הולכים ומתקרבים אליהם, או איך הם הולכים ומתקרבים אלינו, מהמחשב המרכזי, השרת, למחשב האישי, לטלפון, לגוגל גלאס, אוזניות שתקועות לנו בתוך האוזן, ולצ'יפים שהולכים להיות מושתלים בנו, וגם
ננובוטים.
זאת אומרת שהדבר הזה יהיה הרבה יותר מחובר, ויכול להיות שהוא יפעיל עלינו את המניפולציות המוחיות באופן חשמלי, באופן כימי, ולא רק באופן תודעתי.
בעיניי זה באמת החלק הכי מפחיד בכל הסיפור הזה של טכנולוגיות שהולכות וחודרות לתוך התודעה שלנו. ויש כזה וידאו שצפיתי בו ברשת של בן אדם שמסתובב במציאות כזאת שהכל היפר מטווח דרך כל מיני פרסומות ודברים זרחניים וצבעוניים שקופצים על כל הכיוונים. וזה נראה נחמד מאוד, אם כי קצת מטריד, עד איזשהו שלב שבו המערכת מתחילה לקרוס וכזה כל מיני קצרים כאלה בתודעה והבזקים על המסך של קרנית העין.
טוב, בואי, סתם יהיה. צ'או.
Two bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, two dozen amyls.
אלה חומרים שיש להם היסטוריה, לכל אחד היסטוריה משלו, השפעות משלו. כשאני עושה שימוש בסמים דיגיטליים, כלומר שאני נותן לדברים האלה להבנות לי את התודעה, והם בהחלט מבנים את התודעה, אני עושה את זה ונותן את השליטה לחברות ותאגידים שבעצם מעצבים את הדברים האלה בהתאם לאינטרסים שלהם, ונותן כניסה לכוחות האלה בעצם לתוך הראש שלי.
לאלה שמפחדים מחברות התרופות, ביג פארמה וכאלה, אז תפחדו מהתאגידים האלה, כי הם מסנטזים סמים מסוג חדש, שאפילו לא צריכים לעבור אישור של ה-FDA.
נכון. ואני בעיניי אחד הדברים המדהימים, הוא שאתה יודע, אנחנו רואים כיום יותר ויותר מחקרים שמדברים על קורלציה מאוד חזקה בין שימוש כבד בטלפונים ניידים וברשתות חברתיות לבין דיכאון, לבין חרדה, התמכרויות כמובן, וכל הדברים האלה, שאם זה היה איזשהו חומר משנה תודעה, וואו, כאילו על הרבה פחות מזה, היו זורקים אותו מכל המדרגות, אבל פה מדובר על משהו שנותנים אותו לילדים קטנים. שמחתי נראה שיש איזשהו שינוי בהבנה של הדברים האלה, אבל אני חושב שעדיין זה לא השינוי במובן של הצורת חשיבה שאותי מעניין להכניס, של לא רק לדבר, כלומר יש יותר ויותר עכשיו גורמים שמתחילים לדבר על התמכרות לטלפון היד, נכון, אבל להבין שלקרוא לזה, אוקיי, לקרוא לזה הרואין דיגיטלי, כמו שעושים כל מיני גורמים מסוימים, זה גם מצד אחד זה אלרמיזם, וזה מצד אחד הגזמה, כלומר זה סוג של סנסציוניות ופרובוקטיביות, אבל גם יש שם משהו אמיתי.
אם הדברים האלה יכולים לגרום לנו להתמכרות, אם הם משפיעים על המוח שלנו בצורה כזאת, הם יכולים גם לשמש לריפוי.
שאלה טובה. בעיניי השאלה כאן היא באמת, אתה יודע, אני חוקר את הנושא של טכנולוגיה ותודעה, הספר שכתבתי, טכנומיסטיקה, עושה גם כן בטכנולוגיה ובתודעה, וסמים שיחדיים היו שם צורה אחת של מדיה לצד הרבה צורות אחרות.
אגב, שבחירות, אולי זה לא מפתיע, אבל האנשים אנשי הפסיכדליה והסמים החופשיים של שנות ה-60 הם בעצם האבות המייסדים של האינטרנט.
לגמרי, כן, וזה אחד הדברים הבאמת מעניינים מאוד לגבי כל התרבות הזאת, שיש לה שורשים במה שנקרא האידיאולוגיה הקליפורנית, כלומר הרבה ממה שעמד מאחורי האידיאלים של האינטרנט המוקדם.
המידע רוצה להיות חופשי.
בדיוק, כן, הדי-היררכיזציה, דצנטרליזציה, ושחרור של האינדיבידואל באמצעות כלים, כל הדברים האלה היו כל מיני רעיונות שיובאו מהמהפכה הפסיכדלית, והיה לך כל מיני אנשים כמו סטיוארט ברנד שאמר בתחילה שנות ה-70.
מהמייסד של Whole World Catalog.
Whole Earth Catalog, כן.
Whole Earth Catalog.
שכתבה לרולינג סטון ב-72, שהוא כתב שם על ההקרים של זירוקס פארק, וכתב מחשבים זה הדבר הכי גדול שקראנו מאז ה-LSD. אז כלומר,
כן, גם סטיב ג'ובס היה,
בטח, בטח.
למרות שהוא כאילו היה יותר מהרשעים, אבל הוא גם הגיע מהעולם הזה, הוא גם, הרי עד יומו האחרון הוא היה בעניינים רוחניים,
הוא אמר שזה אחת מהשתיים או שלוש החוויות, או הדברים שהכי השפיעו בחייו, החוויה שלו עם LSD, והחיבור פה עם הרשעים, אני חייב להגיד שהוא מעניין והוא מטריד.
כן, כי מי שהקים את האינטרנט זה בעצם דארפה באיזשהו מקום, הרשות הפיתוח אמצעי לחימה האמריקאית.
גם היה שם דארפה וגם הצד שני היו את ההיפים, וכמה דברים מטרידים זה באמת לראות איך האידיאלים של תרבות הנגד של שנות ה-60 עברו איזה סוג של סאבוורז'ן כזה, כלומר הם הפכו לדבר קצת, כלומר שם היו את הערכים הקומונליים האלה שאנחנו עדיין שומעים עליהם בהקשרים של השארינג אקונומי, וכמובן מנסים לשכנע אותנו בסוג של הרטוריקה הזה.
כן, אבל בוא תשתף את האוטו שלך, אם אתה ממילא נוסע, בוא תהיה נהג באובר, אובר חברה של בדיוק, 70 מיליארד דולר, ואתה רואה מזה פינאץ.
בדיוק, ותהרוס תעשיות ופרנסות של אנשים אחרים, כלומר, השילוב הזה בין מצד אחד ערכים קומונליים שהם משהו מוצהר בצורה מאוד ברורה, מצד שני אידיאולוגיה ניאו-ליברלית שהולכת ומתבהרת ככל שהזמן חולף, ושהדבר הזה מוביל במובנים רבים להפך המוחלט של אותם אידיאלים. אז כן, זה החיבור הלא נוח של ה-strange bedfellows האלה, של בין הפסיכדליה לעולם הטכנולוגי, וכלומר כל צד פה אני אמשר גם חבר של הצד השני, ו בברנינגמן יש מחנה של פייסבוק, וזה ידוע שזה משהו, כלומר זה פסטיבל פסיכדלי שבאים לה הרבה מאוד מעמק הסיליקון, אבל כל צד גם אני חושב קצת מזר מהצד השני באיזשהו מקום.
אנחנו רואים בימים אלה מחאות של עובדי אמזון ועובדי גוגל נגד שיתוף פעולה של החברות הללו עם משטרות וגופים צבאיים, זאת אומרת, הם פתאום מרגישים לא בנוח להיות חלק מה-military industrial technical complex.
אני חושב שמה שפה, עוד יותר מהעובדה שהחברות האלה משתתפות פעולה עם פיתוח של אמצעי לחימה או עם משטרים עריצים בעיניי, כי אלה דברים שהיו קיימים במידה זו או אחרת גם בעבר, אבל מה שהכי מטריד בעיניי זה שבאמת החברות האלה יוצרות באמת ממוטטות תעשייה אחר תעשייה, ולוקחות את מקורות הפרנסה של אנשים מהרבה מאוד תחומים, ומרכזות את הכוח וההון אצל בסיס מאוד מאוד צר, הם מעסיקות פחות עובדים מאשר חברות בגודל הרבה פחות קטן לפני 30-40 שנה, הם לא צריכות, כלומר בתעשיית האינפורמציה לא צריכים הרבה עובדים, ובמובן הזה...
ואת המעט עובדים שצריך, אפשר את הכוח עבודה הזול, באמת לייצא מעבר לים, מכיוון שהעבודה היא טכנולוגית ולא פיזית.
כל מי ש... כלומר, יש את השכבה המסוימת של עובדי העילית, שמקבלים את המשכורות המאוד גבוהות, ואת כל השאר הופכים אותה לעובדי קבלן. ואם כל זה היה מוביל אותנו בסופו של דבר, לאיזשהו מודל של מה שיש שקוראים לו... fully automated luxury communism, כלומר, הנה, כבר יש שם את כל הטכנולוגיה הזאת, ולא צריך את כל האנשים האלה שיעבדו.
אמצעי הייצור באמת בידיים שלנו.
אז כן, אז בואו ניתן חברת שפע לכולם, והכל יופי, אבל אם זה עכשיו הולך פשוט לכיוון של, אנחנו מבטלים לכולם את העבודות, יש פחות ופחות עבודות, יותר ויותר עובדים, מבטלים את העלות בשכר, מעלים את המחירים, ובעצם החיים הופכים לפחות ופחות נסבלים.
העבודה נהיית מאוד זולה.
כן, כן. וזה, טוב, אנחנו גולשים פה לנושאים של כלכלה.
כן, אנחנו מרפואה והשפעה על המוח למניפסט זוהם נגד הניאו-ליברליזם הטכנולוגי. אבל בוא נחזור באמת להתמכרויות ולתרופות ולמוח שלנו.
אז ככה, אני חושב על טכנולוגיות ואיך שהן מעצבות את התודעה בכל מיני צורות ודרכים, כל מיני סוגים של טכנולוגיות. טכנולוגיות מידע הן המעניינות ביותר במובן הזה. טכנולוגיות מידע זה יכול להיות גם כתב ודיבור ודפוס. אבל כיום כמובן שהדברים האלה הם על סטרואידים, והנקודה המעניינת פה היא שמצד אחד יש לנו את החזון הזה, החזון המקורי של ההיפים לגבי הטכנולוגיות האלה ככלי להעצמה, מצד שאנחנו רואים איך הכלי הזה הופך להיות כלי שדווקא מעורר מאוד את התלות במה אחרים, אנשים אחרים חושבים עליי, מעורר מאוד את ההפך של העצמה, את זה שהבוס נמצא אצלי בפלאפון בכל ומצפה ממני זמינות בכל שלב ושלב ביום, ואת כל המחלות והחרדה דיכאון התמכרות האלה. אז השאלה פה זה, האם כל הדברים האלה מופיעים בגלל איזשהו מבנה כלכלי, שהוא מה שמעצב אותם, ואנחנו יודעים שבעמק הסיליקון, כלומר יש יועצים איך לבנות מוצרים ממכרים,
ממש לוקחים מחקרים פסיכולוגיים
כן.
על ההשפעה, על איזה צבע יגרום לך לשים לב, ואיזה חיווי ואיזה צליל.
ואיזה מנגנונים שיגרמו לך לחזור לזה שוב ושוב, בוודאי, ואז השאלה...
זה חברות הסיגריות בעצם, זה גלגול של חברות הסיגריות, הם שמים חומרים ממכרים יותר ויותר, כדי שישתמש במוצר שלהם יותר.
כשבאמת מהנדסים את זה בצורה שקצת שונה מחומרים, כלומר, מחומרים פסיכופרמקולוגיים,
יש גם התמכרות לא רק למשוב מהמערכת, אלא כמו שאמרת, למשוב מאנשים אחרים, אנחנו מתמכרים לדירוג החברתי.
בוודאי. כן, ובסופו של דבר זה חודר למקומות הכי פנימיים של תפיסת העני, וזה מוציא גם במידה מסוימת דור של אנשים שיש להם איזשהם נכויות נפשיות, כלומר, או רגשיות, או חברתיות, וזה משהו, כלומר, ברמות שונות באוכלוסייה כולה שנכנס, כלומר, מאבדים איזושהי יכולת לתקשורת ש... שהיו קיימות שם קודם, או איזושהי יכולת לחוש בנוח, להיות עם האנשים בלי לחוש איזושהי חרדה. עכשיו, הדברים
האלה... היכולת לתת אמפתיה אולי?
גם, וגם, על כל הדברים האלה יש מחקרים, ואין ספק שדרושים עוד הרבה מחקרים, ויש שם עוד הרבה מה לדון, אבל קורות השפעות מאוד מאוד מעניינות, והשאלה באמת, האם הטכנולוגיות המידע האלה, בקונסטלציה אחרת, היו יכולות להפוך מטכנולוגיות שבעצם... מפסיקות את אנשים מהגורמות לנו להרגיש דרוכים יותר ומתוחים יותר, לדווקא טכנולוגיות שהן משחררות את הנשימה, את השרירים, מרפות, מאפשרות לנו להרגיש חופשיים. כשאני יושב מול מחשב, אני בדרך כלל, כלומר, כל ההוויה שלי הופכת להיות דרוכה מהבחינה הזאת,
וזה מצחיק כי דור אחורה הזהירו אותנו מהישיבה הצלה והפסיבית מול הטלוויזיה.
בדיוק, כן. Next on the Violence Channel, an all-new
Almond Box. אז עכשיו אנחנו כל הזמן צריכים ללחוץ.
בדיוק, ואני חושב...
נטפליקס מפסיק לך את השידור, הוא אומר לך, האם אתה עדיין שם, תלחץ. כאילו, אמנם המטרה היא כנראה לחסוך ברוחב פז, אבל זה עדיין אומר לך, כאילו תהיה דרוך, תעשה משהו, תלחץ פה. יש את הפרק הזה במראה שחורה, סדרה שבעצמה נגעה בהרבה נושאים, סוגיות של החיים המודרניים הטכנולוגיים, הפרק שנקרא בנדרסנאץ', שבו אתה צריך לבחור כל הזמן מה לעשות, מה הדמות עושה, זה בעצם משחק מחשב ולא פרק בסדרה. You heard it here first. בנדרסנאץ', it's an adventure game based on the book. ואתה לא יכול להירגע.
אתה יודע, את הטלוויזיה השבו בשנות ה-80 להרואין, ודיברו על זה שאחרי זמן מסוים, חצי שעה של צפייה בטלוויזיה, אז הלחץ דם שלך והדופק וכל הדברים האלה הופכים להיות מזכירים את אלו של אנשים שמשתמשים בסמים אופיאטים.
או, אבל אתה רואה, ועכשיו, אנחנו עכשיו יכולים למדוד את הדבר הזה, כי יש לנו את הצמיד כושר, אז הוא יכול לבדוק אז, מה הלחץ דם שלנו ומה כל המדדים של הלחץ.
אז בדיוק, אז אני חושב שעברנו מתרבות של סמים דפרסנטים, מהסוג שהטלוויזיה באמת הושבתה לאופיאטים, וכמו הרואין, לסמים סטימולנטים ממריצים, וזה מה שטלפונים עושים לנו, ומאוד קשה להירדם עם סמארטפון ביד. כלומר, זה משהו, כשאתה גולש ברשת, זה, כלומר, זה, לא, זה גם האור מהמסך, וזה גם כל הזמן הגירויים האלה, הללחוץ, הלראות, הלהגיב.
ה-endless scroll, העובדה שפעם היה לאתרי אינטרנט. סוף, היית מתחיל למעלה, ומדפדף עד למטה, ואז כן, נגמר, אתה נכון. צריך ללרד למקום אחר, והיום בדיוק. אתה ממשיך לגלול ולגלול, וזה אף בדיוק. פעם לא נגמר.
וזה מזכיר מאוד את האחברים האלה בניסויים, את האנשים האלה שהם על בינג' של קוקאין, שהם ממשיכים, 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 ואתה יכול גם עם הדבר הזה, פשוט להמשיך ולהמשיך, וזה מתחזק את עצמו בצורה נהדרת מהבחינה הזאת.
אפליקציות כסמים משנה תודעה, הנושא שפתחנו איתו, הוא בעצם מבוסס על פוסט שלך, שפרסמת בבלוג שלך, ששמו?
טכנומיסטיקה.
טכנומיסטיקה, כמו הספר, ואתה ניתחת בעצם תרופות ספציפיות, או סמים ספציפיים.
כן, אז אני חושב על וואטסאפ, כלומר, אחד מהדברים הכי מדהימים מבחינתי שם, זה איך שבכל מיני פורומים, שבהם אנשים לא נהגו להביע אהבה, ולא נהגו להביע רגשות חמים, פתאום אנשים ממש מאתירים אחד השני לבבות.
זה ה-MDMA של הרשת.
אז מבחינתי זה ה-MDMA של הרשת, בעיניי זה מאוד בולט במשפחות, כי הרבה פעמים משפחות, יש איזה מעצור מאוד חזק ביחסים, ברגע שהם נפגשים אחד בשני, לפעמים לא מסוגלים לסבול אחד את השני, אבל ברשת אז כולם, כלומר, אין בעיה לתת את כל הלבבות האלה, וסוג שאפילו להרגיש את זה, כשאתה מקבל אותם, כשאתה שולח אותם, ממש להרגיש את זה, וישכוח שאתה פוגש את הבן אדם הזה, אחר כך בפנים אל פנים, אז אתה תוך כמה דקות יכול להגיע לרמה של חירפון.
אבל אתה לא חושב שיש איזושהי הוזלה של השימוש בלבבות, שהופכת את זה, אתה יודע, מישהו שולח לך משהו שביקשת את הקובץ שהיית צריך, ואתה כותב לו תודה לב. זאת אומרת, זה כבר לא מביע אינטימיות, זה מביע, זה סוג של הבעת פנים.
אז זו שאלה, אתה יודע, קודם כל זה מעניין גם יהיה לחקור את הנושא הזה בעניין תרבותי, אז אני בטוח שבארצות הברית יש פחות העניין הזה, וזה גם משתנה בין, אתה יודע, תת תרבויות פה גם בישראל, אבל
אני למשל מרגיש,
אני לא נותן לב לכולם.
אני מרגיש אפילו שסמיילי הוא, אתה יודע, פעם לא יכולתי לכתוב סמיילי באימיילים, לא הייתי מסוגל, והיום אני עושה את זה, אבל אני עדיין מרגיש איזשהו קרינג' כזה. מצד שני, אם אתה לא שם סמיילי, לפעמים הטון הדיבור שלך נשמע יותר רציני, אולי כועס. כן, זאת אומרת, אני חייב לשים סמיילי כדי להבהיר שאני לא כועס.
זה הפך להיות באופן מעניין כמו סוג של, כמו שסימני הפיסוק, זה לא היה משהו שחלק מהכתב בראשית, ואז הוסיפו את סימני הפיסוק, וזה איזושהי רמה נוספת שמוסיפים על זה, שגם עוזרת להבין את המשמעות, ועוזרת להבהיר מה המשמעות של משפטים שונים על ידי הוספת הדבר האמוטיבי הזה, כלומר, מה זה מבחינת הרגע שאני מביע במשפט הזה.
במובן מסוים ויתרנו אולי על היכולת לדייק את עצמנו במילים, ואמרנו, התקשורת הזאת לא טובה לנו, אנחנו צריכים להכניס לתוכה משהו שקיים בעולם הפיזי, שזה הבעות פנים, שפת גוף, טון דיבור, ומצאנו איזושהי חלופה.
אז זה גם חזרה לפיקטוגרפיה באמת, וזה גם סוג של נסיגה מהשפה, אבל מצד שני, אני חושב שגם אפשר לראות את הדרך שבאמת הדברים האלה הם פועלים, כלומר זה עוד רובד בחלק ממשהו עשיר יותר, ואפשר גם לכתוב מכתב עשיר לחלוטין, ועדיין להוסיף לו את הדברים האלה במקומות שזה מתאים. אני מודה שזה יחסית מוגבל לסמיילי שמח, סמיילי עצוב.
אבל יש הבדל נורא גדול. אם אתה, אם אתה תכתוב לב בהודעת וואטסאפ, זה שונה מאוד מאשר לכתוב לב במכתב נייר.
כן.
אם יש עדיין דברים כאלה.
אבל אם כבר מזכירים את העניין של תאגידים, זה גם מעניין פה, כי היום בעצם השפה זה משהו שאוצר המילים בו, נקבע על ידי תאגידים, כי יש הרי כל מיני ועדות בינלאומיות שיושבים נציגים של תאגידים ומחליטים איזה אימוג'ים ייכנסו ואיזה יצאו, אז כמו הסוג של 1984 אלגוריתמי כזה, שמחליט עבורך איזה מילים יהיו חלק מהשפה.
זה מה שלמדתי בהרצאה שהכי עשה על אימוג'י, אהוד קיינן, שהאקדח, האימוג'י של אקדח, הוחלף באפל לאימוג'י של אקדח מים, ובעקבותיהם כל החברות האחרות הצטרפו, והיום אין לך אימוג'י של אקדח. אקדח. זה משנה את המשמעות, כי אם פעם, אם היום אתה שולח למישהו הודעה עם אמוג'י של אקדח, אז זה נראה כמו משהו משעשע. אבל אם חברה אחת תחליט לחזור לאקדחים הישנים, אז זה כבר יהיה איום ברצח.
כן.
זה מאוד משונה.
כן.
זאת אומרת, זה כאילו חברה מסוימת קנתה את האות האלף, ועכשיו האות אלף היא משהו אחר.
כן, לא כן, 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 כן.
זה מאוד מאוד מוזר.
שפה תאגידית.
כן. אז אתה אומר אהבה, כן, אז, אהבה בוואטסאפ.
אז אני חושב שיש פה גם, דיברנו על האם יש שם איזו הוזלה של הלב, וגם יכול להיות הדבר הזה, מצד שני, אני גם מוצא שם איזשהו רצון כנה לאהוב, גם כשאני לא מסוגל אולי באמת להגשים את הדבר הזה בעולם שבחוץ, הרי שאנחנו יוצרים פה איזושהי מציאות טובה יותר של אהבה, ומציאות שהיא כנה במובן, כלומר אפשר להגיד אולי בוואטסאפ אני אוהב אותו, במציאות קצת יותר קשה לי.
אנחנו דמויות שונות, נכון. בוואטסאפ ובמציאות.
אז זה באמת אולי מראה קצת על הפער הזה שנוצר בין הדמות הווירטואלית, או הדמות שנוצרת בסוגי מדיה שונים, לבין הדמות שאנחנו בחיי היום-יום. שאנחנו מחוץ לה, כלומר, כן.
לפעמים אני רואה בטוויטר מישהו מעלה תמונה של איזה אוכל נורא טעים, ואני כותב, שוב לא הזמנת אותי לאכול, ואז הוא כותב לי, אתה מוזמן, ואז אני אומר לו, תודה, אבל אני מיזנטרופ. זאת אומרת, החוויה שלי היא נחווה דרך הרשת. קשה להתרגם אותו על העולם הקינטי, למרות שאני באמת מאוד מחבב אנשים מסוימים בטוויטר, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
בא לך לאכול איתו שם במחשב, כאילו, אבל פחות במציאות.
זהו, ואני תמיד חושב איך האינטרנט היא פלטפורמה שמעודדת ADHD. שהיא מותאמת ל-ADHD, כי אתה לא קורא טקסט אחד, אתה קורא טקסט ואז יש לינק ואתה לוחץ על הלינק ויוצא למקום אחר, ואז יש סרטון ואתה רואה סרטון והכל זה, אבל אני מעניין אם זה גם מעודד אינטרוברטיות, אם זה מעודד להיות אדם שמופנם, והאם אתה יכול לקרוא מופנם לבן אדם שחושף את כל חייו, אבל רק באינטרנט.
כן, באיזה מובן היית אומר שזה מעודד אינטרוברטיות?
אני לא צריך לצאת מהבית בשביל לתקשר עם אנשים, שלא לדבר על הדברים האחרים, כמו לעשות קניות וכל זה, אבל אני פשוט לא צריך יותר תקשורת אנושית אחד על אחד, אני לא צריך לשבת עם עוד בן אדם בחדר, ולחשוב מה עושים, ואתה יודע מה? אפילו כשיושבים עם עוד בן אדם בחדר, תמיד יש את הטלפון, ואפשר להראות דברים, אפשר לשלוח, להראות, תראה את הסרטון הזה, אפשר לשבת עם עוד בן אדם, ולהתכתב עם מישהו אחר לגמרי.
אני חושב שאתה יודע, מצליחה אנחנו גם יודעים שבאמת, אנשים שמשתמשים ברשתות החברותיות בצורה פסיבית, שרק מסתכלים ולא מפרסמים, יש שם יותר סיכון לדיכאון וחרדה או דברים מהסוג הזה, מאשר את מי שמפרסם. ויש את העניין הזה, כלומר, באמת אפשר לדמיין את האדם הזה שהוא אקסטרוברט ברשת ואינטרוברט מחוץ עלה. אני חושב אבל ברוב המקרים, מה שאני מבין גם במחקרים, זה שהאנשים שהם הרבה ברשת, והם מפרסמים ופעילים ברשת, הם הרבה פעמים גם האנשים שגם מחוץ עלה הם יותר פעילים, אז כן, אלה שיש להם הרבה מקבלים עוד, ואלה שלא נשארים בבית וגואלים.
ואז עוד מחשבה, בעקבות גם מה שאמרנו על שפת הגוף, האם אנשים אוטיסטים, על הספקטרום האוטיסטי, קל להם יותר לדבר ברשת, מכיוון שברשת אין את סימני את שפת הגוף, וצריך להבין את הטקסט כפשוטו. כן. וזה משהו שהוא יותר אפשרי שם אולי.
כן, זה נורא מעניין. כלומר, אתה יודע, אוטיזם זה משהו שמתקשר גם למשמעות של מה שנאמר, זה לא חייב להיות גם בשפה כתובה, אתה יכול לא להבין את המשמעות עצמה. אבל יש חיבור אדיר, כלומר, בין כל כלומר, לא הייתי מחבר בין טכנולוגיות דיגיטליות לאוטיזם, אבל כלומר יש שם ספקטרום מסוים, ואולי בחלקים היותר רכים שלו הדברים האלה כן נפגשים, ובוודאי כשמדברים על השילוב עם ה-ADHD, אז אתה יודע, ADHD זה איזושהי הפרעה שיש סביבה איזה ויכוח מאוד גדול, יש אנשים שחושבים שאתה חוצפן, אם אתה איזה להגיד שזה לא בעיה נוירוכימית, ויש אנשים שמדברים על זה, היי חבר'ה, זה משהו שאנחנו רואים שקיים הרבה יותר בחברות מערביות, שזה משהו שמתגבר בהתאם לחדירה של GDP, של טכנולוגיה, של כל מיני תהליכים בחברה, אז, וזה גם משהו שבאמת הולה מאוד כל מיני דברים שהטכנולוגיה שהוא מעוררת אותנו אליהם, כלומר, הדבר הזה של לקפוץ מדבר לדבר, ולא להתרכז, כלומר, מן הסתם, כשאני נמצא בתרבות שבה הנורמה היא לא לשבת ולקרוא רומן של סטנדל עכשיו במשך 5 שעות אחרי הצהריים, וזה הבילוי שלי, אלא לשבת ולעשות לייק ולקפוץ לדבר הבא, ולעבור על 500 פרטי אינפורמציה במשך שעה וחצי, אז זה מעודד מבנים אחרים לחלוטין במוח.
זה אולי גם נותן לגיטימציה, זה אומר, כן, אתה בן אדם מועיל לחברה, אתה ADHD, אם פעם ADHD היה משהו שהוא היה האנשים בשוליים, שהם או הופכים להיות מצליחנים נורא גדולים, או הופכים להיות פושעים, וגם פושעים יכולים להיות מצליחנים, אגב, זה רק בכיוון השני.
חלק מהמצליחנים הכי גדולים הם פושעים, למעשה.
כן, יש מטעם מאוד גבוה. והיום זה כזה, כן, אתה היפראקטיבי מעולה, אתה יכול להיות בניו מדיה, אתה יכול להיות בטכנולוגיה, זה כאילו, זה מה שמצפים ממך.
אז לגמרי חושב גם יש את
התנועה
הזאת.
וגם ברמה אישית, זאת אומרת, בחיים היומיומיים.
יש מאבק בין שני מודלים של המוח, ולגמרי יש את התנועה הזאת היום שאנשים שאומרים, אני ADHD וזה יתרון, זה יותר דרך לראות את העולם בצורה אחרת.
אני ממש אוהב איזה יתרון.
אז לגמרי ייתכן שבמהלך, שבסביבה שנרקמת סביבנו, זה הולך והופך להיות יתרון. וכלומר, יש פה את ה... אפשר לדבר עד פה עם לחזור למונחים שמקלואן על המוח הגוטנברגי, המוח שיצא ממהפכת הדפוס, המוח הזה שרגיל לקרוא טקסט לינארי ולצלול לתוכו במשך שעות ולעקוב אחריו, וזה סוג אחד של, 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 של הבניה מוחית שאולי באמת היא הופכת לחיסרון בעידן שלנו, בוודאי בהקשרים מסוימים, לעומת המוח ה-ADHD הזה שהטכנולוגיה הדיגיטלית כיום מבנה אותו. אני חושב שיש שם אבל איזושהי בעיה, כלומר, יש שם איזשהו מתח, כי בסופו של דבר גם האנשים האלה עם ה-ADHD, שזה עשוי להקנות להם יתרון, במקומות אחרים ייתכן, לא יודע, ייתכן שהם מתיישבים לכתוב קוד למשל, והם לא מסוגלים להתרכז, אז גם, הם מגלים שהם גם אולי לפעמים כן צריכים את המיומנויות האלה. אז כלומר, זה שני דברים שהייתי רוצה להגיד, כן, ליהנות משני העולמות, או אני לא יודע איך עושים את זה, אבל אני אישית, האמת שאני חושב על עצמי, אני מצד אחד בן אדם שהמוח שלו קופץ נורא, קשה לו לעשות... מאוד, לעשות מדיטציה, משהו שאני מאוד שואף לעשות וקשה לי בתרגול. אז אני לא הייתי קורא עצמי ADHD, אבל יש בי משהו מהדבר הזה בהחלט, ואני גם מצד שני מאוד אוהב לקרוא טקסטים, אז אוקיי, אז אולי נתתי עצמי תקווה. כן.
לא מזמן ריאנתי עבור מיינדסט של מתח את דוקטור יונתן וקסלר, סגן נשיא מחקר ופיתוח באורקאם, שמייסדים שלהם המייסדים של מובילאיי, והם לקחו את הרעיונות של מובילאיי לעזור לאנשים, לא רק למכוניות. זאת אומרת, משהו שמקריא בשבילך אם אתה מתקשה בקריאה וכולי, ומזהה דברים, איזה לעברים ולדיסלקטים וכולי. ואז הוא אמר לי, מה הבעיה בזה שאנחנו שומעים ספר? הקריאה היא לא פיענוח של סימנים על דף או על מסך, כמו שעבודה היא לא ישיבה מול מחשב. זה אמצעי. ואם האמצעי הזה לא עובד לך, ומצאת האמצעי אחר שכן עובד לך, מה רע בזה?
קודם כל אני לא יודע שזה רע, אבל הקריאה בעיניי בהחלט גם איזשהו תהליך מאוד ספציפי, ולשמוע ספר מאוד שונה, להזין לספר מאוד שונה מלקרוא אותו בעיניים.
Jabberwocky by Lewis Carroll. 'Twas brillig and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch.
בעיניי, כלומר, כמי שגם מאוד אוהב להקשיב לפודקאסטים ולמלא את הזמן הפנוי שלו, אבל...
אנחנו שמענו סיפורים לפני שקראנו סיפורים.
זה נכון.
כאנושות.
באמת, התרבות האוראלית, התרבות של הפה, היא הגיעה עוד הרבה לפני התרבות של הכתב. ובאמת, כשמדברים הפעם על מרשל מקלואן, שמצטער שמזכיר אותו סנדק לימודי המדיה, ודיבר על כך שהתרבות האלקטרונית מחזירה אותנו לתרבות האוראלית, אז כלומר, כן, זה סוג של החזרת אתרה ליושנה, אפשר לחשוב על זה ככה. אישית, יש אנשים עם סוגי אינטליגנציות שונות, וזה נכון שיש אנשים שייתכן שזה עובד עבורם יותר טוב. עכשיו, זה בעיניי בהחלט לא יוצר את אותו אפקט. אצלי, כשאני קורא ספר, אני מסמן. את מה שחשוב לי, אני יודע איך לחזור תוך שנייה אחר כך לחלקים שנראו לי חשובים, אני מתעכב על נקודה שאני רוצה לחשוב עליה עוד, אני קורא את אותו משפט פעמיים או שלוש, אני יכול לדלג או לקרוא ביעף אם יש חלקים שנראים לי פחות רלוונטיים, כל הדברים האלה הרבה פחות נוחים או אפשריים כשאני מאזין לאודיו, ובמובן הזה כבאדם ש... קצת הוא בעצמו סוג של אלגוריתם מאבד מידע, בנוסף לדברים אחרים, אז כלומר, אין, כלומר, אני נהנה מאוד להקשיב את דברים, ואין בכוונה פה, כלומר, כשאני עושה דברים אחרים, אבל כשיש לי את הזמן שלי, לשבת ולהיכנס למשהו לאובי הקורה, אישית אני מעדיף קריאה, אבל זה גם אני.
יכול להיות שזה הרגל, ויכול להיות שזה בגלל שהכלים שפיתחנו עבור טקסט, הם יותר... היה להם יותר זמן, יותר שנים להתפתח ולהתאים את עצמם, מאשר הכלים שנועדו להאזנה, ויכול להיות שממש בקרוב אתה תוכל להאזין לפודקאסט או לספר, ועם העיניים פשוט להזיז אחורה וקדימה, או עם, או עם האוזניים, או עם, עם האצבע.
זה בהחלט יכול להיות מעניין. אתה יודע, מגבלה אחת שאני רואה כאן היא פשוט העניין הזה של... טוב, אולי אם אתה רואה את התמליל הזה, כלומר, אולי יכול להיות איזה שהוא סוג של התמזגות, כי אחרת יהיה לך קשה לדעת כמה הזוז אחורה, כמה קדימה. עכשיו, הצורה שבה מקלואן נגדיר את הכתב ואת כל האמצעי תקשורת האלה של הדפוס והעידן הזה, זה, הוא קרא לזה אמצעים חזותיים, שזה מאוד מבלבל, כי אתה אומר, אוקיי, כתיבה זה לא חזותית, אבל
חזותי הוא מתכוון... כתיבה זה אמצעי חזותי, אתה בדיוק, רואה, אתה קולט אותו דרך העיניים.
בדיוק, ומה שהוא התכוון שם זה שאתה מסתכל ואתה מקבל כזאת תמונת על הטקסט, על איפה אתה, ושזה מאוד שונה מהשמיעה, שזה משהו של טרנס, הוא אמר, זה משהו שאתה בתוכו, אתה אין לך פרספקטיבה.
מעניין. אני יכול להגיד לך בתור מישהו שהרבה שנים כתב וערך טקסטים, ועכשיו מקליט ועורך פודקאסטים, שהיה לי מאוד קשה המעבר הזה בהתחלה, כיוון שאני רגיל לראות את הטקסט ולדעת איפה כל דבר נמצא, ולהגיד, רגע, הייתה איזה נקודה, אני זוכר זה בערך בהתחלה, בערך באמצע, והיום אני עורך אודיו הרבה יותר בקלות, אני זוכר איפה אני נמצא, אבל עדיין יש לי משהו ויזואלי, שזה הגלי קול על התוכנה של תוכנת ההקלטה, ואפילו אני יודע לזהות כשאנשים אומרים, אני יודע לזהות את זה, אני יודע כבר לקפוץ את זה ולחתוך את זה. אז זה מעניין אם המוח האנושי יכול להתפתח, אם אנחנו פשוט צריכים להרגיל אותו, או שפשוט אנחנו כבני אדם באמת יותר מתאים לנו ראייה מאשר שמיעה.
כן, אני חושב שבאיזשהו מקום אולי השילוב ביניהם זה מקום שאנחנו הולכים לקראתו. כלומר, אני חושב שכל עוד אנחנו נשארים בשמיעה בלבד, אז אין לנו, זה כמו, כלומר, אנחנו נולדנו עם החושים שלנו, לכל חוש יש את הפיצ'רס שלו ויש לו את הבאגים שלו. בנושא שהשמיעה היא לא מאפשרת הרבה לקבל יחס איפה אני עכשיו לעומת העבר והעתיד. כלומר, אני נמצא רק בצליל הנוכחי. וזה שונה מראייה, ויכול להיות שהעתיד יימצא בשילוב כלשהו בין שני הדברים האלה.
אין לראות בדברים האלה משום המלצה לא להקשיב לפודקאסט. בוא נציין את זה.
להפך.
דוקטור עידו הרדוקזון, בעל הבלוג והספר, טכנומיסטיקה, שניהם נקראים כך. תודה רבה לך.
תודה לך, היה ממש כיף.
אז אתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים, פודקאסטיקו בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.